בכל המקומות. בכל המקומות נהגים לאכול מאכלי חלב ביום הראשון של שבועות.
יש רק יום אחד בחג השבועות.
אה?
לא, יש רק יום אחד של חג השבועות.
ביום א' של שבועות.
בחוץ לארץ.
כמובן, יש יומיים שבועות בחוץ לארץ, אבל את המאכלי חלב נוהגים בכל המקומות לאכול ביום א' של שבועות, ומנהג אבותינו תורה היא, כי הרבה טעמים נאמרו עליו. נוהגים בכל המקומות ככה, ומנהג אבותינו תורה היא, כי הרבה טעמים נאמרו עליו. אגב, פה אנחנו למדים במאמר המוסגר, שלא כל מה שאנשים עושים הופך למנהג. יש מנהג לעשות כך וכך, יש מנהגים שהם מנהגים שמנהגם שישראל תורה היא, כפי שאומר, כי הרבה טעמים נאמרו עליו, ויש דברים שאנשים משתרש איזשהו מנהג שדווקא אין לו שום מקום בטעם, למרות שאין סיבה לא לעשות אותו, ויש מנהגים שעליהם נאמר מנהג אותיות גיהנום, כן? כפי שהצמח צדק מביא בשם השלה הקדוש, שיש מנהגים שעליהם ממש מנהג אותיות גיהנום. והוא מדבר שם על זה שנשים הולכות עם שיער מסוים בצדדים שיוצא החוצה, והוא אומר שאי, אולי מי שיבוא ויאמר, כיוון שכולם, כל הנשים נוהגות כך, רוב העולם נוהג כך, אז כנראה שכבר אין בזה איסור, כי זה כבר לא הפך להיות למקום שדרכם לחסות אותו. הוא אומר שהמנהג מהסוג הזה נאמר מנהג אותיות גיהנום, הוא שואל שאלה רטורית, וכי אם יעלה על הדעת שנשים נוהגות שלא ללבוש גרביים, הולכות עם רגל חשופה, לא לובשות גרביים, אז מותר לצאת לרחוב בלי גרביים? עם החלק התחתון של הרגל מהברך ולמטה חשופה בגלל שנהגו כאן, חס ושלום, איך אומר, ישתקע הדבר ולא יאמר. ועל מנהגים כגון אלו אמר השלה הקדוש שמנהג אותיות גיהנום. אז יש כאלה שבאמת לא מתירים לעצמם, אני הייתי במקום מסוימים, נשים מבתים שומרי תורה ומצוות ואפילו חסידים, שאני שואל רמה, הבת הגדולה הולכת בלי גרביים, אומר, כתוב שצריך לחסות את המקומות שדרכם שאנשים לחסות, אבל כיוון שכיום כולם הולכות עם רגל חשופה, אז זה כבר יצא מהאופנה. אז אני מראה להם שצריך לצדק, אפילו לא חושב שאדם יחשוב ככה, הוא עושה את זה בתור שאלה רטורית. הוא אומר, והראיה הוא אומר שזה לא הולך לפי מנהגים, וכי למה הנביא ירמיהו אומר לבנות ציון, נוזף בהם, הוא אומר שבגללכם עם ישראל ילך עכשיו לגלות ויסבול את כל החורבן בגלל שאתם הולכות כך וכך וכך כפי שהוא מתאר, ולא כולן נהגו כן, כך שואל עצם הצדק, כל בנות ציון נהגו ככה. נו, אז זה הפך להיות מנהג הציונים, מנהג שבנות ציון. אומר, אין דבר כזה, על צניות אין דבר כזה, מנהגים נהגו כך.
גרביים שקופות, לא?
לא, עכשיו אנחנו לא בשיעור בלכות צניות, אני רק רמצתי בדרך אגב, כי פה אנחנו דייקנו בלשון האדמו"ר הזקן, שאומר על המנהג, שהוא מנהג תורה, כי הרבה טעמים נאמרו עליו. ומשיר ואומר, וזה חשוב מאוד להדגיש.
בשיעור.
לפי שמצווה לאכול בשר בכל יום טוב, כמו שהתבאה בסימן תו קוף חפטן בלכות יום טוב, אז מצד אחד צריך לאכול מאכלי חלב, מצד שני צריך לאכול בשר, לפיכך צריכים להיזהר שתבוא לאיסור בשר וחלב, ויעשו ככתוב בירודיה, סימן פחת וסימן פיתת. אז אנחנו בשיעור היום מתייחסים לנאמר בסימן פחת וסימן פיתת ביורדיה. וזה סימן אחד עוסק בהרחקה בין בשר וחלב, כשעל השולחן מגיע בשר חלב, והסימן השני מדבר על ההרחקה אחרי שאכלת בשר ורוצה לאכול חלב, או אכלת חלב ורוצה לאכול בשר, איך עושים את ההפרדה ביניהם. אלה שתי הסימנים שמדברים עליהם. אגב, במנהג הזה יש כאלה שרוצים לאכול את הסעודה, בסעודת היום דווקא לאכול סעודה חלבית, ראיתי בכמה וכמה מקומות שהייתי במהלך השנים, לא בבית שלי, שדווקא עושים סעודה חלבית, והולכים לישון. צריך לדעת שאדמו"ר הזקן בפירוש אומר שצריכים לאכול מצווה לאכול בשר ביום טוב. אין שמחה אלא ביין, אין שמחה אלא בבשר, צריך לאכול בשר. אז זה שאתה אוכל סעודה חלבית, אז קיימת מנהג מאוד יפה. זה מנהג, יש איזה מקורות, ומנהגם של ישראל תורה, נכון. אבל יש סימן טוב כף חפתת בכל יום טוב, אם זה בפסח, אם זה בסוכות, אם זה בשמחת תורה, אם זה בשבועות, בכל יום טוב, מצווה לאכול בשר, אין שמחה אלא בבשר. ולכן צריך לאכול בשר. אז אי אפשר לברוח מזה, אבל צריך לדעת איך עושים את ההרחקה אחרי שאכלנו סעודה חלבית, האם ומתי אפשר לאכול את הבשר. בהמשך הזה נדבר בשיעור היום. יש כאלה ששאלו האם אפשר שבלילה לאכול את הסעודה, בלילה הוא אוכל בשר, כן? שתי שאלות. שאלה אחת, האם אכילת הבשר צריכה להיות בכלל בסעודה? הוא רוצה לעשות סעודת היום, סעודה חלבית, כן? אבל כיוון שצריך לאכול בשר, האם צריך לעשות בשביל זה סעודה נוספת ונטילת ידיים, או שיוכל בשר בלחות, כעבור שעה, שעתיים, עם כל ההרחקות שנדבר בהמשך, הוא ייקח צלחת, נשים בתוך החתיכת בשר, יאכל כזית בשר, ושם יחידקות שבראשכים, תן כבד יונטם. האם נצטרך להיות אכילת הבשר באמצע הסעודה או לא? כן? עכשיו, שאלה נוספת, האם אפשר לאכול את סעודת הלילה במחלה חלב בלבד, וסעודת היום במחלה בשר בלבד? כן? אז בשנים האחרונות אני גם נשאלתי את השאלה הזאת, אנשים עלו על רעיון, אוקיי, אם צריך לאכול גם בסעודת היום של יונטה צריך לאכול בשר, אז בסדר, אני אוכל את הסעודה החלבית בלילה, מה הבעיה? ובסעודת היום רק בשר. עכשיו אני אתייחס לשאלה האחרונה הזאת, זה לא פשוט בכלל. יש מחלוקת אחרונים, כן? האם השמחת יונטב בלילה הראשון זה מדאורייתא דרבנן? דעת המגן אברום, בסימן טוב קוף מבוב, שחיוב השמחה בסעודת הלילה היא מדאורייתא. והשגת אריה סבור שזה מדרבנן. ובדרך תשובה ביהודה בסימן פייטד באמת, שהוא מדבר על להבטין בין הבשר לחלב וכל זה, אומר שהמתחכמים, כך הוא קורא להם, המתחכמים ואוכלים בלילה רק מאכלי חלב, וסומכים על דעת השגסה ובלבד, שזה מדרבנן והסעודה שחייבת בשמחה זה ביום, אז שידעו להם, אומר, אז איפה זה? איזה לכולם, שידעו להם שההתנהגות הזאת זאת התחכמות שהם לא יוצאים מדי חובה לכל הדעות, כי המוגד אברום סבר שלא. אגב, ראי מישהו שהגשה שבכלל בשמה צריך להגיד את זה, מה זה משנה סמדורייתא דרבנן? בוא נגיד שחיוב השמחה בלילה מדאורייתא ויום רק מדרבנן. מה זה משנה? ואם זה מדרבנן לא צריך לאכול כזית בשר. כל מצווה דרבנן צריך לקיים אותה מדרבנן. אם אין שמחה עליה בבשר, כן? אז מה זה משנה אם חיוב השמחה זה בדאורייתא? צריך לאכול בשר בדאורייתא. אם זה בדרבנן, צריך לאכול בשר בדרבנן. בשביל זה אתה יכול לא לאכול בשר בגלל שזה דרבנן. זו שעמד חזקה, לא יודע, קיצור בכלל מה המתחכמים האלה רוצים להרוויח. ככה שלא כל כך מובן ברע. אבל איך שלא יהיה, צריך לאכול בשר. כן, צריך לאכול בשר, הן בלילה והן ביום, אבל כתחילה לפחות ביום, אין אפשר לברוח מזה, ולכן צריך למצוא את העצות, הם מסתדרים עם זה, אז ככה. בנוגע לאכילת בשר ביום טוב, האם צריך לעשות לשם כך סעודה נוספת, או שיכולים לאכול סעודה בשרית, ואחרי כן לאכול סתם ככה כזית בשר? אז ככה, לשון אדמו הזקן, בסימן תף קוף חפתן בלכות יום טוב, כשהוא מדבר על אכילת הבשר בסעודת היום טוב, שזה מצד מצוות השמחה, הוא כותב ככה. עיקר הסעודה הוא הלחם שהוא אוכל, לפיכך צריך להיזהר שיוכל בכל סעודה פת יותר מכביצה מעט, מכיוון שעד כביצה נקרא אכילת הרעי. כלומר, לא להסתפק בכזית, מכיוון שעיקר הסעודה זה הלחם. צריך שיש בבחינת סעודה, סעודה צריך שיהיה יותר מביצה. אז אם נותנים ביס בחלב, ואחרי כן ממשיכים לאכול את כל המעדנים כאפר, את 12 סוגי הסלטים והדגים, המושטים סלמון, נכון, והמרוקאי והאלג'ירי והתימני וכל הדברים, כן, אני דווקא, למה אני עכשיו מדבר על זה ככה, דווקא בשבת הזאת התארחו אצלי, משפחה מאוד חשובה, מבני השלוחים וכו' וכו', הכל היה נהדר, ואני שמתי לב שזה מה שקרה, שעושים המויצי כמובן, ולוקחים את הפוסת חלב, נותנים ביס טוב, ביס אחד, וכבר אנחנו אוחזים בלקראת הסיום הסעודה, ויותר מהביס ההוא לא אכלו, כי היה כזה שפע, אורחים חשובים מגיעים, היה שפע של מעדנים וסלטים שונים ומשונים, וזהו זה. אז הערתי שתדעו לכם שאתם לא יוצאים לא סעודה שלא כסעודת שבת, וגם ידי קידוש לא יצאתם, כיוון שאין קידוש למקום סעודה, וכיוון שלא אכלתם סעודה, ביס בחל זה לא סעודה, זה נחמד כדי שהמכס המועיץ ילך מנעות, זה לא ברוך לבטולה, אבל שם זה נגמר. אז זה חשוב מאוד לשים לב, אדמו"ר הזקן מדגיש את זה בהלכות יונטב, אז עוד הפעם אני מצטט את לשונו בסימן תף קוף חף תת סעיף דלת, בעיקר הסעודה הוא הלחם שהוא אוכל, לפיכך צריך להיזהר שיוכל בכל סעודה פת יותר מכביצה מעט, מכיוון שעד כביצה נקרא אכילת הרעי, וצריך לגבוע כל סעודה על היין, דהיינו שישתה יין באמצע סעודתו, אם ידו משגת, וירבה בבשר ויין כפי יכולתו. אז לכאורה, מה לשון הזה משמע, שמה צריך להיות באמצע סעודתו?
בשר.
זה היין, ששתי יין באמצע סעודתו. אתה מסק, אני אבא בשר ויין מגדנות. נו, אז כמו שמגדנות, אין יש חובה לאכול מגדנות בתוך הסעודה דווקא. נכון שלא. בשר שווה למגדנות, שלא קשור לסעודה דווקא. לכאורה ככה זה גם מסתבר. כי למה, מה העניין של אכילת הבשר? איפה כתוב שאין שמחה לבבשר? בזמן, אבל מה זה קשר בסיף זין, אומר ככה, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים בשר שלמים לשמחה. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אז אין יוצאים לחובה צריך לבין, אבל בשר, כמו מצווה, יש באכילת בשר ביונטב שנאמר בו שמחה.
גם צ'יקן?
אם ככה, כיוון שאכילת הבשר המקורו ושורשו זה באכילת בשר שלמי שמחה, שלמים אכלו בסעודה, השלמים האלה לא היו נהיה לאכול אותם בסעודת לחם דווקא. לסתם מותר לאכול את השלמים גם בסעודה. אבל לא, אין שום דין של בשר השלמים, היו הכל צריכים לעשות נטילת ידיים ולאכול לחם כשהם אוכלים את השלמים. אוכלים את בשר השלמים עצמו, זה השמחה. אבל זה, כל זה הסברות שהיה נראה לי בים של שלוימה. כן, זה המרש"ל במסכת הביצה, הוא כותב ככה. כתב מארי קארו, הוא היה בן דורו של בית יוסף. יש לתמוע על הרמב״ם, למה הוא יצטרך לאכול בשר וישתה יין? הרי בברייתא כתוב אין שמחה לביין, משהו ביין מספיק ולא בשר. כך שואל הבית יוסף, ואני אומר שזה שכתוב שאין שמחה לביין לא בא למעט אכילת בשר. זה פשיטה, פשוט, שאין שמחה לבבשר, דו שמחת יום טוב היא הסעודה, ולא נקרא הסעודה להיות בו לב טוב ושמחה, ולא אכילת בשר, לידיעת כל הצמחונים והטבעונים. שומעים את הלשון על הפעם של המרשל. ראיה שחייב להיות בשר שלא יכול להתכן אחרת, דה שמחת יום טוב היא הסעודה, ולא נקרא הסעודה להיות בו לב טוב ושמחה, סתם אכילת לחם עם בצל אין שמחה. באכילת לחם ושמחה, לא נקרא הסעודה להיות בו לב טוב ושמחה, ולא אכילת בשר. מוכרח לכאורה מדברי המשל, שכן צריך שהסעודה תהיה מלווה בבשר כדי שיהיה שמחה. אז ככה שיש דיוק פה ודיוק שם, ומי שרוצה לצאת מדי כל הספקות, אז באמת שיוכל בשר בסעודה, ויסתדר עם החלב, כמו שנוהגים בהרבה קהילות, כפי שהרבי נהג בעצמו גם כן, שאחרי התפילה הרבי עשה קידוש ואכל רוגות ואכלים בחלב שונים, ואחרי המתנה של שעה, שעתיים, כל אחד לפי דרכו, וראשית כל לפי ההלכה, שנדבר עליה עוד מעט במהלך השיעור, יעשה את ההפרדה בין האכילת החלב הזאת לבין הסעודה הבשרית. ככה שכל ההתחכמויות אנחנו רואים שקשורים באיזשהו דריכה על איזשהו מוקש קטן. אז כדי להיות בצד הבטוח שפעם בשנה יש לנו כזה חג מיוחד ונעשות הקדת וקדין, אז נשתדל ללכת בעקבות אבותינו ושנים קדמוניות שלא חיפשו פטנטים, רק באמת אסור, באמת כפי שאני אומר לכם שהרבי עושה.
אגב, בכל המועד למשל שיש חיוב שמחה, צריך לעשות את שתיית יין ואת אכילת בשר בתוך סעודה?
או, זה כבר, זה כבר, זה שיעור אחר. זה שיעור אחר.
אפשר ללמוד מזה לזה.
אני יודע, יש בשיחה של הרבי, שהרבי אומר, שלכאורה אפשר לצאת את חובת השמחה ביין של קידוש. זה לא חייב להיות בתוך הסעודה, ואני קשיתי על זה לכאורה את הקושיה, הרי כתוב לכאורה שזה צריך להיות בתוך הסעודה פה, ויש על זה תשובות ותירוצים. זה אם אתה רוצה שיעור, שיעור כלולי כזה בשמחה סיונטם, אז נדבר אולי בשיעור הבא באמת בלי נדר, אם מישהו יזכיר לי, אני פשוט צריך בעצמי לבדוק עוד פעם לראות מה כתבנו בנושא הזה, אבל כתבנו והתכתבתי על זה עם כמה גדולי תלמידי החכמים אצלנו בחב"ד, לנסות לברר איך מסתדר מה שהרבי אמר עם המילים הללו של האדמו"ר הזקן. אז בעזרת השם בלי נדר בשיעור הבא. אז בואו נדבר באמת על ההמתנה בין בשר לחלב וחלב לבשר. אז בין בשר וחלב נתחיל בדבר הפשוט יותר, שצריך להמתין כפי שהמנהג הוא בפועל רוב מניין ובניין על ישראל, ממתינים שש שעות בין בשר לחלב. וההמתנה הזאת היא לא רק בין אכילת בשר לאכילת חלב, גם בין תבשיל של בשר לתבשיל של חלב. תבשיל של בשר פירושו, דבר שהתבשל עם בשר או שהתבשל עם חלב. אבל והחישוב השעות הוא מסיום האכילה, לא מסיום הסעודה. למשל, אכלנו סעודה, ואכילת הבשר הייתה בשעה 3 אחרי צהריים, ועד שסיימנו את הסעודה וברכנו ברכת המזון, היה שעה 4. אז את השש שעות מונים ממתי שאכלנו את הבשר, לא מסיום הסעודה. ובנוסף להמתנה בין הבשר לחלב, שש שעות, אז צריך להיות גם כן שזה לא יהיה באותה סעודה, שיהיה ברכת המזון מטעם. יש לנו התוועדות, חושבים בהתוועדות רצינית, בפורים למשל, מתוועדים המון שעות, נותנים יצאים תרת עדיים בארבע אחרי צהריים, ומברכים ברכת המזון ב-12 בלילה, בהתוועדות של חסידים, אכלנו בשר בתחילת הסעודה, מסתכלים על השעון, מה כבר, עבור שבע שעות מעל שאכלנו, אז אפשר לשתות כוס קפה עם חלב? התשובה היא לא. צריך להיות בנוסף לכך שיהיה המתנה של כך וכך שעות וכך וכך זמן, חייב תמיד להיות גם ברכת המזון בין, אז לא באותה סעודה לכל חלב עם בשר. דבר נוסף, להקפיד שיסורקו כלי הבשר מהשולחן, או שאכילת החלב תהיה על שולחן אחר. מה נחשב אכילת בשר? גם לעיסה, אנחנו לא עושים בשר, ולא מסתדר לנו, בשר הוא קשה ולא טעים, ומסיבה כלשהי אנחנו פולטים אותו איפשהו בשקט ולא אוכלים אותו יותר, רק לעסנו וירקנו החוצה. גם כן צריך להמתין את השש שעות. או להפך, שרק לקחנו איזשהו חתיכת בשר קטנה ובלענו אותה מיד בלי ללעוס, גם צריך להמתין 6 שעות. כלומר, גם לעיסה בלי בליעה או בליעה בלי לעיסה צריך להמתין 6 שעות, וזאת מכיוון שנאמרו שתי טעמים, רש"י ורמב"ם, שתי טעמים מדוע צריך להמתין את 6 שעות, ולפי אחד הטעמים גם על עיסה בלבד, כפי שכתוב הדוגמה בשולחן ערוך, הלועס לתינוק, פעם לא היה בלנדר, וכשהיו רוצים לעשות קצת בשר לתת לתינוק, אז אי אפשר לתת לו את הבשר כמו שצריך לרסק אותו, אז אמא הייתה לועסת את הבשר ואחרי כן פולטת אותו ונותנת לתינוק לאכול, כמו שעושים הציפורים. ראיתם פעם אחת ציפורים עושים? לנו היה לחלום בבית, היה אז יונים שנתנו להם שם, עשו את הטעות, אני אומר בפירוש לטובת הציבור, שנתנו להם לבנות את הקן ולהטיל את הביצים ולחכות לראות את שהפרוחים יוצאים, ואנחנו הילדים עקבנו וראינו את כל התהליך ואיך שיום אחד האמא מלמדת אותם לפרוח וכו' וכו', וגם בתקופה שהם היו עדיין עם האפלומה הצהובה והם עדיין לא יכלו לעוף, האמא או האבא היו הולכים, באים חזרה מטיול והגיעים עם פה מלא עם גירים, משהו שהם לעשו אותם, פותחים את המקור והבובלה האפרוח מכניס את הפה שלו פנימה, וככה הם אוכלים מתוך הפה של האמא את מה שהיא לעשה בשבילה. אז להבדיל בין בעלי חיים לבני אדם, אז יש מושג כזה, כתוב משחרנו, חלועס לתינוק, לא עושים את הבשר כדי שהתינוק יוכל לאכול אותו, זה שנאכול מפה לפה, ואולי יש איזשהו חיידקים, ואולי יש איזשהו עששת בשיניים של האמא שתעבור לשיני החלב של התינוק, לא יכולים כל כך פחדו פעמים. כל פנים, הלעיסה לבד גם כמעט מצריכה המתנת 6 שעות, וגם הבליעה בלי לעיסה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שיש עוד כמה דברים, צריך גם כן קינוח והדחה. כלומר, קינוח פירושו אכילת מאכל שלא נדבק לפה, והדחה של שטיפת הפה במים. או גם לשטוף את הידיים אם נגענו בזה. כל הדברים האלה... עכשיו, מה קורה? רק שנייה, רק שנייה. שאלה ששואלים, אחרי האכילה נפלט מתלפך, חתיכת בשר מבין השיניים, נכנס משהו שם בפינה, וכעבור שעה אנחנו עושים... יוצא חתיכת לוקשה של בשר, ובולעים אותו. צריך להמתין עוד פעם 6 שעות, כי בלענו בשר. התשובה היא לא. הפירס בא להפלואה, ואמרנו בזה השולחן, ועוד פוסקים כותבים שלא צריך להמתין עוד פעם 6 שעות מהבליעה הזאת, אלא מאכילת הבשר. עכשיו, פרווה שנתבשל בכלי בשר, גם כי רבים שואלים את השאלה, יש לנו כלי בשרי שממש בתוך 24 שעות, כך שאין פה עניין שנותן טעם לפגם, לפני שעה, שעתיים, בישלנו בסיר הזה ממש בשר בקר, ואחרי כן שלפו את הסיר ובישלו פה אורז. אני אוכל אורז, אני לא אוכל בשר בכלל, רק את האורז, לא צריך להמתין בכלל. כיוון שזה לא, בשמענו מקודם זה תבשיל של בשר, בישלנו בשר בתוך אורז, למרות שסילקנו כבר את הבשר, ואין פה שום זכר מהבשר, האורז שהתבשל עם הבשר, גם צריך להמתין ממנו 6 שעות. אבל כלי שבלע בתוכו בליעה של בשר, למרות שעכשיו נפלטה הבליעה ונכנסה לתוך המאכל או המשקה, לא צריך להמתין 6 שעות, אבל אסור ביחד עם חלב. כלומר, אתה לא יכול לאכול את האורז הזה ולשתות איתו ביחד חלב, או לאכול את האורז הזה עם גבינה או עם חמה. והוא עדיין להפך. אם יש לנו כלי שבישלו בו חלב ב-24 שעות האחרונות, דייסה חלבית, ואחרי כן בישלנו בו מים ועשינו לעצמנו כוס תה או קפה, ואנחנו אוכלים בשר, אנחנו לא יכולים לשתות עם הבשר הזה את המים, את התה הזה שהתבשל בכלי חלבי. אבל לא צריך להמתין כלום, ברגע שסיימתי לאכול את הבשר, כן? סיימתי את אכול את הבשר, אני יכול לקחת את החלב. לא ביחד. לא צריך להמתין בין בלי, בין, בין, בין תפשיל שבלה חלב לתפשיל שבלה בשר, לבשר ולהפך, אבל אסור לשתות ולאכול אותם ביחד, כן? אז זה דין מאוד חשוב, כי זה הרבה קורה לפעמים ששואלים את השאלה הזאת. בשר, עכשיו, בנוגע לילדים קטנים,
עוד לפני ש... מה? אנשים היה שים את זה בכלי חלבי, למשל, אם זה היה מתבשל בכלי בן יומו, בשר יצא, יש
בעיה שים את זה? אסור, אסור, בטח שאסור. כי זה בלוע מחלב, אתה תשים את זה בכלי, אתה צריך להגיל את הכלי הזה.
לא, אני רוצה עכשיו לאכול את האורז בקערה חלבית, אז אסור?
אתה אסור, בטח, אסור. אפילו שזה אולי נעד ברנעת, עדיין לא נעד בנעת גם, כי נעד בנעת צריך להיות שתי נעד להתר ונעד שלישי לאיסה. פה נכנס מהבשר, אוקיי, נכנס מהבשר לסיר, מהסיר לאורז, כן? עכשיו אתה תשים את זה בתוך הכלי החלבי, אז זה לא יאסור את הכלי, כיוון שזה נעד ברנעת קוראים לזה, נותן טעם, בן נותן טעם, הוא נכד של הטעם, כן? הסיר הבשרי, בשלום הבשר, נכנס לסיר הזה בלי הבשרי. הבשר לא נמצא פה. הבליעה הזאת מהסיר, עכשיו כשאני מבשל באורז, יוצאת משם ונכנס לאורז. אבל זה עדיין להיתר. זה נבלע בהיתר ויצא בהיתר. הבליעה השלישית היא באיסור. כלומר, עכשיו אני לוקח את האורז הזה שבלוע מהבשריות ושם אותו בכלי החלבי, הבליעה השלישית היא באיסור. זה נקרא נת בר נת, נותן טעם, בר נותן טעם, שבדיעבד שזה נעשה זה מותר, אבל אין עושים נת בר נת לכתחילה, זה כמו כלי שאינו בן יומו, שאם אנחנו בישלנו בכלי שאינו בן יומו בשרי חלב או להפר, הכלי לא נאסר, אבל אין עושים נת בר נת לכתחילה. אותו דבר, יש את הכלל, אין עושים נותן טעם גם לכתחילה, אותו דבר, אין עושים נת בר נת לכתחילה. עכשיו אנחנו נדבר בה בנוגע לילדים קטנים. אתה דבר חולה, כתוב שתינוק, שילד קטן, עד גיל מסוים, דינו כחולה שאין בו סכנה. אז אפשר להקל בהמתנה בין בשר לחלב, משעה אחת עד שלוש ארבע שעות, כפי הצורך שנדרש. כי בכל אחד מהשיעורים הללו יש מי שסוברים שדי בכך. יש כאלה שטוענים שזה שכתוב שצריך להמתין בין בשר לחלב, שעת אחדה, אז פירושו כמשמעו, שעה של 60 דקות, שעה של שעון, אבל זה דעה בודדת, דעת חוב הפוסקים, ששעת אחד פירושו משך זמן, כן? כמו שבשעה שהקדים אבותינו, נעשה לנשמע, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, אז זה לא פירושו שזה היה בדיוק בשעה של 60 דקות, זה הזמן. אז גם כפה אומרים שהכוונה משך זמן, כמה משך הזמן, יש בזה דעות. יש כאלה שסבורים ששלוש שעות, ארבע שעות, מה שהתקבל בעולם כפסק הלכה שגרתי זה השש שעות, אבל יש קהילות שכפי שידוע, קהילות יוצא גרמניה, יוצא הולנד, שמסתפקים, יש כאלה בשלוש, יש כאלה בארבע שעות, אז כשדובר בילד קטן וחולה לפי הצרכים שהוא באמת צריך, אז אם דווקא הוא צריך לאכול חלב אחרי בשר ולא אחרת, אז אפשר להסתדר איתו, אם אפשר להמתין שעה, שלוש, ארבע שעות, בוודאי טוב, אם לא, אז לפחות שיהיה המתנה של שעה.
ילד קטן זה עד גיל שש?
קטן שהגיע לחינוך, שדיברנו בשיעור שעבר, נחזור על זה, קטן שהגיע לגיל חינוך, מכיוון שחובת ההפרדה מבשר לחלב, כן, הוא כבר מבין את זה, זה תלוי, הגיל, דיברנו בנוגע לגילים, עמד מהזקן, וכך כתוב גם בפוסקים אחרים, כל דבר לפי ההבנה שלו, כאשר הוא מבין שיש דברים שאסור. אסור לעשות זה, ואסור לשפוך את הקפה על השולחן, ואסור לשבור את הצעצועים, ואסור להרביץ לאחות הקטנה. כן, כשמבין כבר שיש מושג של אסור ומותר, זה הגיל שנחשב לגיל חינוך בנוגע לאיסורים. אז כתוב שמקורא מבין את האיסור של הפרדה בשר וחלב, אז כתבו הפוסקי שצריך לחנך אותו להמתין, אז כתחילה להמתין שש שעות כמו גדולים, כשיש צורך אמן מקודם גם ארבע שעות, בלכות עם הכיפורים כתוב שבכלל לגבי עינוי בין בענייני האכילה, אז לא להחמיר על התינוק אם יש צורך. למשל, אנחנו יודעים ש... באדמו"ר הזקן אומר שאם אין צורך, גם איסור דרבנן לא להאכיל לתינוק. אתם זוכרים מהשיעור הקודם, שאדמו"ר הזקן מביא ראיה מהנקה, כן? שאחרי 24 חודש לא להעניק יותר את התינוק בתנאים מסוימים. למרות שהנקה זה רק דרבנן, ולמרות שהתינוק בין השנתיים לא מבין עדיין איסורים ויתרים, אז מה זה כאן? רואים שכענייני אכילה, כל עוד התינוק לא צריך את זה, וכפי שהוא מסיים, שהנקה אחרי 24 שעות אין צורך לתינוק יותר בהנקה. 24 חודש. 24 חודש, אין צורך יותר לתינוק לנעות, וכיוון שכך, הוא אומר, אז לכן, כתוב בשולחן ערוך, לא להעניק אותו יותר. אבל זה למדים שכאשר אין צורך לתינוק, אז באמת כן להקפיד אותו גם על איסורי דרבנן. אבל כשיש צורך, אז אסור לענות אותו וצריך לתת לו לאכול כדת וכדין. עכשיו, כאשר אנחנו נדבר על בשר אחרי חלב, כי זה בעצם העניין החשוב, הכל חשוב, אבל התחלנו בזה שהאדמו"ר הזקן בהלכות חג השבועות כותב שמכיוון שהמנהג הוא לאכול גם בשר וגם חלב, צריך להתעדכן בדינים הללו. אז אם אנחנו אוכלים קודם חלב ואחרי כן בשר, או אחרי כן את העוגה החלבית או את מאכלי החלב ועושים הפסקה ורוצים לאכול את הבשר, אז כשממתינים בבשר אחרי חלב, אז ראשית כל אסור שזה יהיה באותה סעודה, כן? לא שאנחנו פותחים את הסעודה, עושים נטילת ידיים, במנה הראשונה מביאים לשולחן כל מיני גבינות ומאכלי חלב טעימים, פיצה, איך קוראים לזה היום? הם לא אומרים מטריות, צריך להגיד את זה אחרת. פסטות שונות עם גבינות וחלב, ואחרי כן מסלקים את זה מהשולחן, ורוצים לאכול את הסעודה הבשרית. התשובה היא לא. צריך באותה סעודה אסור לאכול בשר וחלב. אז בנושא ראשית כל, בנוסף לכך שאסור לאכול באותה סעודה, נדרשים גם קינוח והדחה. כפי שאמרנו, קינוח פירושו ללעוס משהו שהוא לא דבר רך שסתם מלטף את השיניים, אלא שהוא באמת קצת מנגב אותם תוך כדי לעיסה. ובנוסף לכך לשטוף את הפה, וצריך גם שהידיים תהיינה נקיות, או שמסתכלים בביתים ורואים שהם נשארו נקיות, כי אכלנו עם מזלגות וסכינים ולא נגענו בהם, או ששוטפים בפשוט את הידיים. עכשיו, במעיקר הדין, לכאורה זה מה שצריך. לא צריך להמתין כלום בין החלב לבשר. מה שצריך זה רק לוודא שלא נשאר, שזה לא יהיה באותה סעודה, לעשות ברוכה אחרונה על החלבי, לעשות ברכה סמוזן, לעשות על המיחיו, איזו ברכה, ואז לעבור לסעודה הבשרית. וכמובן את הניקיון הברור שלא נשאר שום דבר מהחלב בין השיניים וכו'. אבל כידוע זה מעיקר הדין, אבל למעשה הרבי כותב לשאלתו, במכתב של הרבי, למנהגנו בנוגע לאכילת בשר לאחרי מאכלי חלב, כותב הרבי ככה, בכלל נהיגינן בהנעל, אנחנו נוהגים בעניין הזה, ואפילו לאחרי חלב וחמה, לא רק אחרי גבינות, אלא גם אחרי חלב וחמה, שתית החלב פשוט, להמתין שעה, וגם לא באותה סעודה, וכן כתב בשלה הקדוש. אבל לא שמעתי, אומר רבי, אם זו הוראה לכל אחד, או אולי זה רק מנהג יחידי סגולה, מנהג בית הרב. והרבי כותב לו, אחד מישהו שכתב לרבי, שהוא שמע שנוהגים להמתין חצי שעה. זה מעניין שזה מאוד מפורסם בעולם. גם אצל ההורים שלי בבית, אנשים שתלמידי חכמים, וירא שמיים וחסידים מדורי דורות, כולם יודעים. גם ראיתי ככה בספר שכתב אחד מגדולי הגאונים והצדיקים של הדור האחרון, אומר מנהג העולם להמתין חצי שעה, ואני כותב אותו פה עסק מחמיר לשעה, כמו שכתוב בשלה הקדוש על פי הזוהר. אבל הרבי מתמה על המנהג של החצי שעה, והוא כותב לרבי שהוא כנראה שהסיבה לכך היא מכיוון ש... כל העניינים שכתוב עליהם לא לעשות אותם סמוך למשהו, אז זה חצי שעה. אין יוש... לפני מנחה כתוב, לא יושב אדם לפני הספה סמוך למנחה, סמוך לספירת עומר, סמוך לבדיקת... כל פעם זה חצי שעה, אז כנראה שלכן העולם מקפיד על חצי שעה, כדי שאכילת הבשר לא תהיה סמוכה לאכילת החלב. כותב לרב, לא ראיתי בשום מקום את הסגנון סמוך בעניין הזה. שתהיה כחדה, לא לאכול בשר וחלב כחדה ביחד. לא כתוב שלא לאכול בשר סמוך לאכילת חלב. אם היה כתוב הסגנון סמוך, אז זה מציאה נפלאה. אבל לא כתוב דבר כזה בכלל. כל פנים, הרבה בלשונות הזוהר, במהלך המכתב הזה, הרבה מאיר גם כן, שבלשונות הזוהר משמע שאכן צריך להמתין שעה. עכשיו, בנוגע שמה שהרבי כותב שיהיה לא באותה סעודה, כן? אז זה בסימן טוב צדיק ד' שם, באמת בלכות חג השבוע, זה משנבו המעתיק מאמרים לאברום, שלא צריך להפסיק בברכת המזון, אבל דברי הרבי, הרבי כותב בפירוש שכן צריך לעשות ברכת המזון. והאמת היא שכפי שהרבי כותב, כך כתוב בשלה הקדוש ובעוד פוסקים. איי, במוגן אברום כתוב שלא צריך לבוא לברכת המזון. והמשנה ברורה הוא מעתיק את זה להלכה, אז מצאתי דבר מאוד מעניין. בספר באר מים חיים, שמעת על באר מים חיים?
צ'רנוביץ'.
נכון? מחבר הסידורו של שבת, זה שמסופר עליו שבשבת הוא היה גבוה יותר מאשר ביום חול, בגשמיוס. אז מתלמידה בעל שם, אה?
באמת מה הפשט שבן אדם גבוה?
היה מפורסם, באר מים חיים, אחד מגדולי הצדיקים, תלמידי תלמידי בעל שם טוב, חיבר את הספר באר מים חיים על התורה, אחד ספרי היסוד החסידים, שזה לא רק וורטים ככה, מילאים עם רעות, זה ממש ספר שמלא דברי חסידות ומוסר ועבודה. ספר נפלא, בנערותינו, לפני שהקמנו לחסידות חב"ד, זה מספרי היסוד, בפרט הוא חיבר ספר בשם שער התפילה. עשרה פרקים של עבוד עשה תפילה, ספר מיוחד על עבודת התפילה, איך מתפללים. דבר שלא שגרתי, בכל ספרי החסידות יש ספרים על התורה, על המועדים, ובתוך הפסוקים וזה מכניסים גם דברי מוסר ודברי. אבל זה ממש ספרים שמיוסדים, סידורו של שבת, זה פשוט על ענייני שבת קודש, ספר גדול מלא על הלכות על ענייני שבת. אנחנו באמצע שיעור. עכשיו, אני זוכר סתם, מאמר מוסגר, אבל זה כל כך טוב, כל כך חזק, שהוא אומר שאנשים אומרים, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להיות עבד השם, אני רוצה להיות ירא שמיים, אני רוצה להיות ער לחיד, אני רוצה, רוצה, רוצה. אז הוא אומר בפרשה שמדבר שם על פרשת דינה עם שכם, הגמרא אומרת שכל מי שאומר שהוא לא לומד תורה בגלל שהוא עני, אז הלל הזקן. מי שאומר לא לומד תורה בגלל שהוא עשיר, אז רב אליעזר בן חרסום, מכחישו שהוא היה עשיר גדול ולמד תורה. אז הוא אומר, כל מי שאומר שהוא רוצה, שכם בחמור. הוא אומר, זה נקרא לרצות. מצליחים עיר שלמה לשגע אותם שיחתכו לעצמם, ושיזום מן דם ויתענו. למה? בא לו, הוא רוצה. אחד אבות מהחזקים של הבן חיים שאני זוכר מילדותי. כל העבר, רויצה אני, שכם בחמה מקריש. נחזור לעניין, אז במים חיים, בפשט וירה, על הפסוק, ויקח חמה ובן הבקר, שם אצל אברהם אבינו נתן גם חמה וגם בשר, שם הוא מדבר על העניינים הללו, והוא כותב ככה, שאף שכתב בין גבינה לבשר, ברכת המזון ודאי שצריך, כדי שיהיה מסעודה לסעודה. ואף שכתב המוגן אברום בסוף הלכות פסח, ואי בירדי עשים מפתת שאין, צריך להפסיק ברכת המזון בגמילה לבשר. מכל מקום אומר ברמם חיים, המאיים בו ירדי שם, בעיניו יראה השם ודאי צריך לבקעת המזון גם מבינה שרה, זה מה שכתוב שם, וזה ברור למאיים באמת, ואפשר שטעות סופר נפל בדפוס במוגן אברום. כי לא ייתכן, הוא בעצמו מציין איפה להסתכל, ואתה מסתכל שם, כתוב האפר, זה הרי לא ייתכן. זה חז וחלילה, קורה לפעמים שאומרים על הגדולים לנסוע לאמיתים, השתעמת לפישו, הגמרא המפורה, הוא שכח לפישו. אבל כשהוא מציין לשם, ושם כתוב ההפך, לא ייתכן, רק שזה טעות סופר. אז רואים, כמו שהרבא באמת כותב, וכמו שהשלה הקדוש כותב, שצריך שיהיה הפסקה גם של ברכת המזון, ולא רק להסתפק בהמתנה.
אם יש בינה צהובה שצריכים...
עכשיו, בינה קשה בת 6 חודשים ויותר, אסור לאכול בשר אחרי 6 שעות, רוב גבוהם של הגבינות הקשות שמצויות כיום בשוק הם לא בגדר הזה. דינם ככל גבינה רגילה. יש אמנם...
גבינה שעולה 120 שקל לקילו, לא, אולי יותר...
כן, מה שאין אבל זה השגחה של הקשרויות המצויות בינינו. יש, אני יודע שיש. בשולחן הוא כתוב שגבינה ישנה או גבינה מטולעת. אתה אכלת פעם גבינה מטולעת? יש, כן, אתה הולך בחוץ לארץ, יש, אתה רואה בחנויות שם, יש את הגבינה, את הגוש גבינה הזה, והתנאים מטיילים שם, גבינה מטולעת, אותך זה מגיל, ולהם זה תענוג.
רגע, זה גבינה הזה, זה בשר וחלב.
כן, אין איסור חלב איסור. על כל פנים, לא, זה תולעים שמותר לאכול אותם מן הדין, כיוון שהם לא פירשו, הם לא יוצאים החוץ, הם נמצאים כל הזמן בגבינה, הם נולדים בגבינה, זה לא תולעים שנכנסו מבחוץ, כמו שנכנסים לתוך איזה תפוח ומתחילים לחדור לתוכו. זה תולעים שנולדו בתוך הגבינה והם שם חיים. תולעת שלא פירשה, אז אין איסור לאכול אותה. אבל אני לא נלמד ללחוק תולעים עכשיו, נתקדם צדלה. בנוגע לדגים בחלב, ידועים דברי השח בסימן פיזיין שם, תעזוב, סיכות ממגימות, שבסיוסף כתוב שלא אוכלים דגים בחלב, זה סכנה. אז יש אמרה מאוד לא שגרתית, אבל אם זה לא היה כתוב בגדולי הפוסקים, אז לא הייתי אומר את זה, אז התערב לו לבית יוסף בשר בחלב. כי כתוב שאסור לאכול דגים עם בשר, שזה קשה לצרעת. אז כתוב בסיוסף שלא לאכול דגים בחלב, אז כותבים, יתערב לך בסיוסף בשר בחלב. במקום להגיד בבשר, הוא כתב בחלב. כותבים ש... אז בפיסת שוב הם מביאים מכל מיני פוסקים שיש חלב עם דגים, יש חמאה ושמנת לדגים, זה מותר, אז עשו כל מיני דעות בעניין. בשנים האחרונות שמצאו את היומן שהרבי כתב, מה שנקרא רשימס, שם הרבי כותב בזה הלשון. איסור דגים בחלב חושבים לפליטת הקולמוס. כלומר זה נפלט מהקולמוס, מהעת של הבית יוסף, זה יצא בלי כוונה כאילו. חושבים, כלומר מחשיבים את זה לפליטת הקולמוס. אבל בכל זאת מערבים עוד משהו, לא רק חלב, שמים גם קצת חמה או סמטן, סמטן זה שמנת. כל זה הוראה מהצמח צדק. עד כאן לשון הרבי. אז זהו, עכשיו זה בנוגע לעניין הזה. בנוסף לכך אמרנו שנדבר בשיעור גם כן הרחקות בין הבשר לחלב, לא בין אכילת בשר לאכילת חלב. אז כתוב בשולחן ערוך, זה סימן פרחת ופיתת, שהאדמו"ר הזקן כותב בלכות חג השבועות שפתחנו את השיעור, שצריך להיזהר בחג השבועות, מכיוון שחייבים לאכול גם חלב וגם בשר, בכל מה שנאמר בשלוש סימן פרחת ופיתת. אז מה שכתוב באחד הסימנים כבר דיברנו, עכשיו נדבר בנוגע להרחקות בין הבשר לחלב עצמו. כשאוכלים חלב, אסור שיהיה לשולחן בשר, והוא הדין להפך. למרות שיש לנו שולחן רחב, אני יושב פה אוכל את הבשר, אבל הבת שלי עדיין עסוקה באכילת המאכלי חלב שלה. או שאני אוכל חלבי ואוכל בשר. אסור שיהיה לשולחן בשר וחלב ביחד, חכמים חששו שמא הבן אדם יבוא לאכול גם מהמין השני. וגם אם המין השני לא שייך לי, אלא לאדם אחר שאוכל איתי על השולחן, אם אנחנו מכירים זה את זה, אסור שיאכלו אחד חלב ושני בשר, אלא חייבים שיהיה ביניהם היכר, כדי שלא יבוא לאכול זה ממאכלו של זה. זה סימן פרחת ביהודה, ושם בעצם בהלכות נידה, שמדובר על הרחקות בין כשבעל ואישה אוכלים על השולחן בימים שהאישה לא תורה, כל סוגי הרחקות שצריך לעשות, למדים זה מזה, בהלכות נידה, למדים ממה שהתבאה בזמן פרחת, שמפרחת מפנים למה שנאמר בהלכות נידה, זה מקביל בכל הפרטים. כלומר, איך זה אופני העיקר, או שאוכלים על מפות נפרד. יכול להיות, למשל, אנחנו יוצאים לטיול, כן? אז אוכלים איזשהו גן ציבורי, או בין עצי היער, שם יש את השולחנות מגזעי העץ הללו, והספסלים הללו, ומתחילים כל אחד להוציא את הפק על אלה שהביאו מהבית. אחד שם על השולחן סנדוויץ'ים עם נקניק, אחד שם על השולחן פיצה וסנדוויץ'ים עם גבינה, ו... צריך לדעת, סטופ, אתם מכירים, לא מכירים זה את זה, סתם הזדמנו לנסיעות הופמן, זה בסדר. אבל אם אנחנו הגענו לכאן בתור חברי כיתה או חבורה, מכירים זה את זה, חייב שלא לדבר בסעודה בבית, דברים עם המשפחה עצמה כמובן, וכמובן צריך להיות היכר בין האוכל בשר לאוכל חלב. מה זה היכרים? או מפות נפרדות, או שמניחים מפיון, נפקין או מפית, מתחת לצלחת שאוכלת בשר, כל אחד יש לו את המפית שלו, את הדבר שלו, שמתחתיו יש משהו שניכר, שהוא אוכל כאילו על מפה נפרדת, או שבין הצלחת שלי לצלחת של ההוא, יש היכר, כלומר דבר שאין דרכו להיות על השולחן. לא טוב, לא יעזור לשים את הבקבוק קולה באמצע, ולא יעזור לשים באמצע כל מיני דברים שדרכם להיות על השולחן, כוסות או גביעים או משהו. צריך להיות משהו שאין דרכו להיות על השולחן, ושיהיה גבוה קצת. לא כתוב כמה מה זה גבוה קצת, אבל הסבירות היא כיוון שהטעם הוא כדי שהעין, אנחנו אומרים על העין נפגשת בדבר, צריך להיות גבוה ביחס לדברים של השולחן. אז אם על השולחן יש צלחות, שעל זה מדובר, שקצת יותר גבוה מצלחת, לא לשים איזשהו, סתם משהו איזה מפתח, יש כאלה שבדבר תארת המשפחה, איזשהו מפתח על השולחן וחושבים שיוצאים מדי חובה, לא, כתוב מפרש שלו גבוה קצת, בלכות נדע כתוב, כמו שכתב הטס, ושם היא סובעת בסימן פרחת, בלכות בשר וחלב, מפנים לבלכות בשר וחלב.
ואם לא שותים קולה ושמים קולה?
אם לא שותים, בקבוק שלא שותים, אני מביא לשולחן קולה, לא, אני שותה קולה, אולי אתה כאן יודעים שזה רעל מזוקק, אבל אין מטוס בשיעור, היום זה לא הביא לי את התה, אז אני שותה קולה. זה כל אישה עקוני לדבר. אז באמת זה נחשב להקר, אין בעיה. אבל דבר שזה לא הדרך שיהיה על השולחן, כמו שזה מזכיר לנו. רק רגע, מה הבקבוק הזה עושה על השולחן? זה בא להזכיר, וכנראה, כשאני לא אשים אל היד, בצלחת של גצל ולהפך. אז זה, איך שזה, אלה הם אפשרויות של ההיכרים, וההיכרים צריכים להיות בין הצלחות. כלומר, יש שוב, אני חוזר ללכות את המשפחה, שם אני מדגיש את זה. יש כאלה שיודעים שצריך לשים איזשהו היכר, שמים פה בצד, הוא שם איזשהו את הסמארטפון שלו או משהו. לא, צריך להיות בין קיירי שלו לקיירי שלו. ככה לשון בשולחן ערוך. כדי שבאמת, אתה, כשאתה מסתכל לשם, רוצה לגשת לשם, יש משהו שאומר לך, רק רגע, נכון, זה לא הזמן. עכשיו לא לגשת לצלחת. דבר שני, צריך לשים לב שבשר וגבינה לא ייגעו זה בזה, למרות שאני חושב לשטוף את זה לפני האכילה, חכמים חששו משם ישכח לעשות את הדבר הזה. אסור לאפות לחם חלבי ובשרי. כלומר, ללכת עיסה וללוש אותה עם בשר או גבינה או להפך, שאסור לעשות את הדברים האלה, כיוון שחכמים חששו שם האדם ישכח שזה יש בתוכו בשר או להפך חלב, וזה יבוא להתערבב. ואפילו בדיעבד, אדם לא יודע את ההלכה, הוא הלך ואפה לחמים בשרים או לחמים חלבים, אם זה נילוש בחלב, או זה שזה שמו בתוכו חלב, כיוצא בזה, לא משנה באיזה אופן זה הפך להיות החלבי, זה אסור אפילו בדיעבד באכילה. צריך פשוט לזרוק את זה או לתת את זה לגוי. עכשיו כתוב כך, שאם צורתו, יש לו צורה מיוחדת לחלבי וצורה מיוחדת לבשרי, אבל לא שאני החלטתי, שאני עושה בצורה כזאת עם שתי שפיצים וזה בשרי. שפיץ אחד זה חלבי. משהו שמקובל בציבור, שזה מזהה אותו כחלבי. למשל, שפיץ מזונות שפיץ. משולשים, כך כתוב כבר בקדמונים, הפרמגונים כך כותב את זה, הבורק עשה חלביים, בדרך כלל הם בצורה שבהשגחה, לפחות רבנית, ומשולשים. הבורק עשה הלא משולשים, בדרך כלל תפוחי האדם האלה הם גם מרובעים, יכולים גם משולשים, אבל גם מרובעים. השקל החלבי תמיד יהיה משולש כדי לזרות אותו שהוא נחשב לחלבי. עכשיו, זה דבר אחד. אז זה דבר שני, רק שנייה. והשינוי הזה צריך לעשות לפני האפייה. לא זה שאחרי שאפיתי איזשהו תבנית של חלבי, מוגה חלבית. אני אחתוך אותה בצורה של משולשים, זה לא עוזר. צריך להיות שלפני ששמים אופים אותה, זה יאפה בצורה מיוחדת, מזוהה כחלבי. עכשיו, כמות מועטת כתוב בשכונו חיודה, בסימן צליק זין, שמותר לעשות כמות מועטת. מה זה כמות מועטת? אז יש בזה שתי דעות. דעת מרן הבית יוסף היא שצריך רק כדי סעודה אחת מותר, אסור לאפות יותר מכמה שאוכלים בסעודה אחת. הרמ"ה כותב שמותר כדי אכילת יום אחד. וכך מוכן בלשון אדמו"ר הזקן, שוב באותו סימן שממנו יקרנו מקודם, דיני חג השבועות, סימן טוב צדיק ד', שהאדמו"ר כותב שם בספטי זי, שכדי לקיים את המנהג שהוא פתח בו, שנוהגים בכל המקומות, לאכול מאכלי חלב ביום א' של שבועות, במנהג אבותינו תורה היא כהרבה טעמים נאמרו עליו, הוא כותב, לכן נוהגים לאפות לחם נילוש בחלב ובחמאה. מה זאת אומרת לאפות לחם שנילוש בחלב ובחמאה? הרי אסור. צריך לזרוק את זה, רק אם זה בצורה מיוחדת, אבל לחם זה לחם. נוהגים לאכול לחם שנילוש בחלב ובחמאה. עכשיו, כן, אז, אבל כיוון שפה מדובר לחג השבועות, לא מדובר שאני עושה את זה בשביל לאכול את זה באיסור חג או בחול המועד שבועות, מדובר לאכול את זה בחג השבועות, לכן, לא צריך לכתוב, לכן זה מותר. ואכן ברמו כתוב ככה, אחרי שרמו שם בסימן צליק זין ביוצא, כותב שכמות מועטת של ליום אחד מותר, לא רק לסעודה אחת על יום אחד, רמו מסיים במילים, ולכן, כך הוא אומר, ולכן נוהגים ללוש פת עם חלב בחג השבועות, בכיוון שליום אחד מותר, ואנחנו עושים את זה רק ליום אחד. עכשיו, סוגי מאפה שניכר עליהם החלב או הגבינה, מותר לפות אותה גם ללא שינוי. יש כל מיני שטרודל כאלה שעושים אותה שמבצבץ מתוכם הבשר, או כאלה שעוגות גבינה, מה שנקרא, לא יודע איך קוראים לזה, זה הרוגה הזאת שלוקחים את הקצוות ומדביקים אותם ככה לאמצע. מכירים את העוגות האלה, עוגות גבינה. זה עוגה כזאת, ששמים בתוכה את הגבינה, אתם מכירים את הקצוות של העיסה, מדביקים את הבעת השפיץ וזה בזה, רופאים את זה, ככה שיש פתחים כאלה בכל צד. כן, זה הידוע, זה נדמה לי שעוגה כזאת הרי באחר בחג השבועות. יש איזה שם ביידיש ההונגרית, קוראים לזה דלקלח. בחג השבועות אוכלים דלקלח, לא יודע מה השורש של המילה, אבל יידיש לא צריך שורשים. כך דיבור אבותינו. אז שם זה מבצבץ החוצה, הגבינה מבצבצת החוצה, עוד למיני לביבות כאלה שאתה תעופה אותם, ומבצבץ החלה, הגבינה, ומבצבץ המצר החוצה, וזה אין שום בעיה, פה אין שום חשש על אנשים ייקשלו בזה, כיוון שרואים את הגבינה, רואים את הבשר. עכשיו, שיערי לחם.
עוגת פעורים.
מה?
עוגת פעורים. עוגת פירורים.
מאיזה פירורים? מה?
שיש את הגבינה, אבל מאיזה יש... מפזרים פירורים.
לא יודע, אם רואים את הגבינה, רואים. אם לא רואים שתי גבינה, אז אסור. זה זיל בוסת טיימר. זה משנה איך נקרא לעוגה הזאת. עכשיו, עוד מההרחקות בין בשר וחלב, שיירה לחם, ראשית כל לא להשתמש באותה מפה לבשר וחלב. למרות שמנקים אותה, כתוב שצריך להיות מפה נפרדת לחלב, מפה נפרדת לבשר, או שאוכלים חלבי על השולחן, יש השולחן פורמייקה, שאנחנו תמיד את החלבי אוכלים על השולחן עצמו, וכשרוצים לאכול בשרי, אז פורסים מפה. אבל צריך שהשולחן יהיה נקי. אם בשולחן יש לו שומני חלב, ואני שם עליו את המפה, ואחרי כן שם עליו את הסיר החם או את המשהו, וזה החום הזה מתחיל לחדור פנימה ולעשות נבליות ופליטות, זה משים לב לדברים הללו, שהשולחן יהיה נקי אם אני משתמש באופן כזה, שעל השולחן עצמו אני אוכל חלבי, וכשאני רוצה לאכול בשר אני שם מפה, אבל לפני שאתה שם את המפה, תנקה גם את השולחן, שיהיה ברור, כן? עכשיו כתוב ככה, שירה לחם שידי האוכלים ממשמשים בהם, כן? יש שהוא סלסילה עם לחם, או שהוא שקית נעלי שבתוכה יש פרוסות, ואוכלים עם הידיים, הידיים דבוקות בשמנונית של בשר, למשל, כשרוצים להוציא עוד פרוסה, תוכבים יד פנימה, מוציאים פרוסה, תוך כדי כך שמנונית שרית נדבקת בפרוסה הבאה שנשארה בפנים. וכשבאים לאכול את הסעודה החלבית, יכול לקרות שאת הפרוסה הזאת שדבוקה בשמנונית בשר, נאכל אותה עם חלב. אז לכן כתוב ששיירי לחם שידי האוכלים ממשמשים בהם אסור מבשר לחלב. אלא אם כן הקפדנו באמת שלא לגעת בזה רק בידיים נקיות, או הקפדנו שזה לא יקרה. כמובן שהפרוסות שברור שלא נהגו באוכל הבשרי חלבי נשארים פרווה, אבל כשזה חופשי חופשי אז זה מן הנמנע. וכמו אוכל אם חתכנו לחם בסכין בשרית, לא לאכול את הלחם, אז זה עם חלבי. כן? לקחנו פרוסת לחם, חתכנו מסכין הבשרית פרוסה לשתיים, חצי שמנו הצידה, אנחנו אוכלנו רק חצי פרוסה. החצי ההיא, השמנונית של הסכין החלבי או הבשרי, נדבקת שם. אלא אם כן, הסכין הזאת, לפני שחתכנו איתה, יונה סכין חלבית, נלקחה מהאזור של הכלים החלבים, אבל היא עברה לפני כן מהשימוש הקודם שהשתמשו בחלב ובשר, שפשפו אותה עם סקוטש או צבע פלדה, עם חומר, שאז כל השמנונית יורדת. אז אין חשש. אבל אם סתם ככה אתה לוקח סכין שחתכו בה, אם השתמשו בחלבי, ואתה חותך את הלחם, הלחם הזה יש חשש לשמנונית של הסכין. אז אם רוצים, אפשר לחתוך חתיכת לחם אחד שלשים אותה הצידה. חתיכות הבאות כבר, השמנונית הלכה לפרוסה הראשונה. סלטים שנשארו מסעודת בשר לסעודת חלב ולהפך, מאוד שכיח, בשבת, כפי שאמרנו, מעדנים כאופו, יש על השולחן כל מיני סלטים, ואוכלים בשרי, ותוך כדי הסעודה בשרית, עם המזלג שתקן אותה בבשר או בעוף, אנחנו תוקעים אותה גם בפרסוי עם הזיתים או עם הלפפונים ותוחפים מוציא משם הדברים. והשמנונית הזאת עוברת דירה לסלטים הללו, ואם כבוד 3-4 שעות נרצה לאכול לה ומלכה, אז צריך לשים לב שאת הדברים הללו לא נאכל אותם עם חלב, כיוון שהם דבוקים בבשריות. אז צריך לזהה, הסלטים שנשארו מסעודת בשר לסעודת חלב ולהפך, אז אם זה בכלי אכילה מיוחדים שמיועדים לסלטים ולא באו במגע עם המאכל, זה לא שמישהו לקח לצלחת שלו ואחרי החזרנו את זה חזרה לקערה המרכזית. אז מותר להשתמש בהם בתנאי שלא דוחפים להם את המזלג הבשרי כיוצא בזה.
אם יש לזה שומן בשרי, אז צריך לחכות על זה 6 שעות.
זה כבר שאלה אם צריך על השמנונית הזאת 6 שעות, או שזה לא נחשב לאכילת בשר, אולי כן, אולי לא, זה כבר נושא לדיון, אבל לאכול ביחד זה בטח שאסור, אין בזה ספק. ונסיים בדין המלחיות, שזה גם צריך לשים לב, וראיתי בבתים מאוד חסידים ותלמידי חכמים, לא רק חסידים, תלמידי חכמים באמת, זה לא קשור לתלמידי חכמים, זה חוסר תשומת לב. יש על על השולחן מדבר מיוחד למלח, מתי שצריך מלח שמים את האצבע בפנים ובוסקים מלח. עכשיו כשיושבים בסודה חלבית והידיים נגעו בגבינות וכל מיני בחמאה בכל מיני דברים ותוחפים שם את הידיים, כמובן שמהחלביות הזאת המלח הזה נהיה חלבי. ועדים להפך, אם אנחנו בסודה בשרית ונגענו בבשר והידיים שמנוניות מהבשר או מהמרק הנפלא הבשרי ותוחפים את הידיים להוסיף קצת מלח ואז אנחנו הופכים אותו לבשרי, אז צריך להיזהר. אם מדובר במלחיות פתוחות צריך להיות כמה פרימיגודים, מובן להלכה שצריך מלחייה מיוחדת לסודות בשריות ומיוחדת לחלביות. כן? הייתי בבית מאוד לא טוב, ואני מתארח הרבה בעולם. יש כזה מלחייה, רוצים לשים איזו חביתה עם פינה וזה, מאוד משהו פנסי לכבוד האורח, ואותה מלחייה שבצהריים אכלתי שם בשר, רוצים להוסיף קצת מלח לזה, אני אומר, סטופ, רק רגע, זה לא, זה בשרי המלח הזה, אני אז צריך מאוד להיזהר. אם זה מלחיות סגורות עם נקבים שבוסקים מזה מלח, כמובן ששם לא נכנס לא חלב ולא בשר, זה יכול להיות מלחייה אחת גם לבשרי וגם לחלבי, אבל אם לא, צריך לחוט. להוסיף מלח בכלל, אז יודעים שהרבי מאוד לא אהב את זה. אבל מה לעשות, אנחנו פרוצי חומר קצת, קשה לנו להסתדר בסעודה, אם זה לא מספיק מלוח, פשוט קשה לאכול. הרבי מדבר, טוב שיודעים על אחד השיחות, מדבר על סוד הנפילה והירידה, כשיורדים מטה, מטה, מטה. בזוון את הסיכום צמאס, עד שמגיע לסעודה, ואין מספיק מלח, אז הוא הולך ומוסיף מלח לאוכל. הרבי רואה את זה כאחד הדרגות המאוד מאוד בהמיות, שעד לכאן נפלנו, לכאן ירדנו. והרבי אומר, ממשיך אומר, זה שהוא לא צריך להוסיף מלח, זה בגלל שאשתו יודעת שהוא אוהב עם מלח, אז היא כבר מהתחלה שמה לו מלח כמו שהוא אוהב. הרבי לא נותן לברוח. לפעמים היה גם שיחות כאלה בשנים ההם. יושב, שם יעזור בקור מה, ושנזכה לשמוע מתורות של שם משיח. מה אתה אומר?
ובעצמו
איזה
הרבה מלח
בא. זה על הדגים, זה היה משהו מיוחד עם הדגים. אבל זה הנהגות של צ'רנובל, הרבה היה הנהגות של צ'רנובל, מאוד מעניין. גם ההנהגה הזאת שהרבה לא היה נשען על כיסא, הרבה יושב ככה, תמיד הרבה יושב ככה, אף פעם לא נשען על הכיסא, למרות שהוא יושב התוודות של שש שעות, הרבה כל הזמן רק ככה יושב, אף פעם לא נשען. אז זה גם כי מהנהגות של הבלזרוב זכרו לברוכה רבם, הבלזרוב הזקן, אני זוכר אותו, הייתי הרבה בסעודות אצלי, בתשעים שלו, באותו ילד, אז הוא גם כלל את כל ההנהגות האלה, גם כן. כל השם הבא עמד שונוב, היה גם את המלח ויושב על הכיסא וככה זה הנהגות שאנחנו לא יודעים מה ומו ומי ולמה.
אין על מלישיין.
אין על מלישיין. טוב, שכאן נזכה, עולה אמיתית והשלמה ונשמע מתורתו של משיח, שתקן מנשיקות פיו, בגאולה אמיתית והשלמה במאה ומן אמן. עכשיו אנחנו נתפלל תפילת ערבית בעזרת השם ולהשם הישועה.